שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. בעוד הזירה הצפונית ממשיכה להתחמם, וגם סיום המלחמה בעזה לא נראה באופק, אנחנו נתחיל היום הרחק מכאן עם תסריט מסוכן בהרבה, שימוש בנשק גרעיני. המודיעין האמריקאי העריך בחודשים האחרונים שרוסיה קרובה להשתמש בנשק אטומי נגד אוקראינה. גם הנשיא פוטין הזהיר באופן מפורש שהאפשרות הזאת נמצאת על השולחן. עם פרופסור בני מילר נדבר על מאזן האימה הזה של שימוש בנשק גרעיני וכיצד הוא משתנה בשנים האחרונות. בהמשך על הכלכלה הישראלית השוקעת והממשלה שרק מטביעה אותנו עמוק יותר. סיוון קלינבייל תפרט על תקציב 2024 ומה שצפוי בשנים אחר כך. עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים מיש עתיד, נדבר על החרדים שמנסים להשיג עוד תקציבים לעצמם ועל שר האוצר שלוקח עוד ועוד הלוואות שאותן בסוף נצטרך להחזיר. ולבסוף על בית המלוכה בבריטניה, שרת התמונה שערוכה בכבדות בפוטושופ של הנסיכה קייט, רק העמיקה את חוסר האמון שבין בני המלוכה לתושבי הממלכה המאוחדת. אנחנו נתעניין במצבו של המלך צ'ארלס וברפורמות שקורות לאט מאוד אחרי מותה של המלכה אליזבת. מה שצור גלוזמן תרחיב.
Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.
Vladimir Putin has warned NATO countries they risk nuclear war if they send troops to Ukraine.
נשק גרעיני שוב על הפרק, לפי הדלפות מארצות הברית בסוף השבוע. רוסיה שקלה להטיל פצצה גרעינית בשטח אוקראינה בסוף השנה שעברה. זה לא קרה לבסוף, אבל נשיא פוטין ממשיך לאיים בשימוש בנשק גרעיני. בדקות הקרובות ננסה להבין למה הנשק הזה חזר פתאום להיות רלוונטי. איתנו פרופסור בני מילר, ראש המרכז לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום רב.
80 שנה לא השתמשו בנשק גרעיני, תכף נדבר על ארצות הברית ויפן, אבל עוד קודם, למה פתאום זה חוזר לתמונה?
לא, זה חוזר בגלל השינויים הגדולים שמתחוללים בשנים האחרונות במערכת הבינלאומית. קודם כל, השתנה מאזן הכוחות, אחרי למעלה משני עשורים, שני עשורים וחצי, נאמר, של הגמוניה אמריקאית, עלו מעצמות שהן יריבות של ארצות הברית, בראשן סין ורוסיה. עכשיו, מה הביטויים של התחרות הזאת? הביטויים של התחרות הזאת זה מצד אחד גידול בסכסוכים טריטוריאליים, וביטוי נוסף של התחרות הבין-מעצמתית, החלשות הדיפלומטיה, בעיקר בהקשר שלנו גרעין של הסכמי בקרת נשק שהמעצמות יוצאות מהם.
גם במלחמה הקרה היה מאזן נעימה בין רוסיה לבין ארצות הברית, בין ברית המועצות של אז לארצות הברית, ונכון שהיה משבר הטילים בקובה והיו כל מיני איומים, אבל אף אחד מהצדדים לא איים בצורה מפורשת ב-50 השנים האחרונות להשתמש בנשק גרעיני, וזה היה מחוץ לקונסנזוס באופן מוחלט. מה השתנה?
אני חושב שמה שהשתנה זה שהסכסוכים הטריטוריאליים הללו, יש בהם גם את האלמנט של התחרות הבין-מעצמתית וגם את האלמנט של לאומיות. עכשיו, מה זה אומר לאומיות? זה אומר לאומיות שנגיד פוטין טוען שאוקראינה היא חלק בלתי נפרד מרוסיה. ברגע שלטענתו, נאטו, בצורה כזאת אחרת, רשות ארצות הברית, מאיים להתקרב או לשלוט באוקראינה, או שאוקראינה תצטרף לנאטו, תהיה המשך ההתקדמות מזרחה של המערב, זה כאילו מאיים על טריטוריה לאומית רוסית.
אבל מה יעזור לזרוק נשק גרעיני, פצצת אטום על טריטוריה לאומית רוסית?
טוב, אז פה היו למעשה שני גורמים ספציפיים. אם מדבר על סיפור של פוטין ואוקראינה והאיומים הספציפיים, שני סיפורים. הסיפור הראשון היה, וזה סביב האוקטובר 22, ההצלחות המדהימות של הצבא האוקראיני, בדיוק במתקפה שהוא פתח אז, גם בחרקיב וגם בדרום, באזור חרסון, והיה נראה שאפילו יש איום פוטנציאלי על נזר הכתר, על חצי האי קרים, שזה ממש כאילו הטענה הרוסית, שזה חלק בלתי נפרד מרוסיה, גם מוכלס על ידי רוב גדול רוסי, יש שם גם נמל גדול של הצי של הים השחור, והיסטורית תמיד היה שייך לפאר של ההיסטוריה הלאומית הרוסית, זה היה גורם אחד, זאת אומרת, החשש לניצחון, זה כרגע לצערנו אולי ירד מהפרק, כי כרגע יש יותר ניצחונות רוסים מאשר ניצחונות אוקראינים. הגורם השני זה החשש להתערבות נאטו, והסי דווקא קרה לפני מספר שבועות, כאשר הנשיא מקרון בעצם העלה את האפשרות שנאטו אולי תשלח אפילו חיילים לאוקראינה. עכשיו, זה far-fetched, וזה לא נראה סרבי. עכשיו, בוא נחזור לתחילת המלחמה. כאן, למעשה, ביידן הוביל מהלך של מצד אחד סיוע לאוקראינה, מצד שני זהירות מאוד גדולה בדיוק בגלל החשש מהגרעין.
לאוקראינים עשו לתקוף בתוך רוסיה עצמה, יש להם גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים, ופה מותר, פה אסור, גם נשק אמריקאי מגיע במסורה והכסף מגיע, אבל יש שם, גם שם יש איזה סוג של מאזן נעימה.
בדיוק. הדבר הכי אולי בולט זה הנושא של אזור איסור טיסה. זאת אומרת שנאטו ברשות ארצות הברית יכולים לאכוף אזור איסור טיסה מעל שמי אוקראינה, שזה מגביל מאוד את הפעילות האווירית הרוסית, ונאטו, או כלומר ביידן, ארצות הברית, לא עשו את זה, בדיוק בגלל החשש לאסקלציה. דבר נוסף, זה כמו שאתה אומר, במשך למה שאתה אומר, אספקת הנשק המתוחכם הייתה מאוד הדרגתית ואיטית, מטוסי F-16 רק עומדים להגיע כנראה עוד מעט, עכשיו אנחנו כבר מדברים על יותר משנתיים מהמלחמה, הם יגיעו כנראה, אבל השאלה אם זה לא too little ו-too late.
כשמדברים עכשיו על נשק גרעיני טקטי, שזה הכוונה הרוסית, מה זה אומר בכלל?
טוב, זה אומר נשק שלצרכים צבאיים פרופר בשדה הקרב.
מה זה, משהו טווח... קטן, פצצה קטנה? כן, זה גם... לא הירושימה ונגסקי, זה משהו שגורם נזק באיזה טווח?
בטווח של קילומטרים או ספורים או עשרות קילומטרים, משהו כזה, כאילו זה מוגבל לשדה הקרב.
פצצה קטנה.
כן, פצצה קטנה, אולי אפילו יותר קטנה מבחינת הגודל מהירושימה ונגסקי, אבל עדיין יכולה לגרום נזק עצום. בוא נאמר, בוא נאחל לעצמנו ולאנושות שגם נשק גרעיני טקטי לא יופעל. קודם כל, יש את הנושא של הטאבו הגרעיני. הלוא זה מה שקרה פה בגדול עם הסיפור של פוטין והאיומים שלו. אפשר להגיד אפילו מהירושימה ונגסקי, כמובן נשק גרעיני לא הופעל. אפשר להגיד, נגיד, משבר הטילים בקובה, אוקטובר 1962, זה הפעם האחרונה נאמר שיש חשש גדול להפעלה לנשק גרעיני, למרות שלא היה איום ישיר בזה והיה מצב מאוד מסוכן, אבל שני המנהיגים, קנדי וחרושוב, מאוד ניסו להימנע מכל אסקלציה מהסוג הזה. ואז בעצם עלתה הטענה שנוצר טאבו גרעיני. כלומר, הגרעין הוא מחוץ למשחק האסטרטגי. לא רק מבחינת הפעלה צבאית, לא משתמשים בו, לא מאיימים בו. הוא כל כך איום ונורא עם השלכות ערות אסון.
כולם מבינים את המסר. כן. ישראל, אגב, ב-73, לפי דיווחים זרים, שקלה להשתמש במלחמת יום הכיפורים בנשק גרעיני.
9 באוקטובר, כן, כאילו, כנראה שזה היה. שוב, השאלה היא באמת, החשש הזה מתבוסה. קצת מזכיר, כאילו, כמו פוטין באוקטובר 22, זאת אומרת שהיה חשש ודיין היה כנראה רואה השחורות הגדול ביותר. הוא ראה את זה כחורבן בית שלישי וכרובן, ולכן אלה את האפשרות, כי נשק גרעיני באמת זה נשק יום הדין. כלומר, כאשר המדינה חשה שעומדת לספוג תבוסה מאוד מאוד גדולה וניצחת.
והציפייה היא שמה, שכמו שאובמה לא עשה כלום כשהסורים באמת השתמשו בנשק כימי, למרות שאיים שהוא יעשה משהו וממשל אסד ממשיך לשרוד, אז אותו דבר יהיה באוקראינה, הרוסים יזרקו פצצת אטום טקטית, ארצות הברית לא תעשה כלום?
תראה, סביר להניח שזה היה איום למטרות הגבלת כמה שיותר הסיוע המערבי, סיוע נאטו, סיוע אמריקאי לאוקראינה. ועובדה היא, באמת, שמתחילת המלחמה, ביידן ואנשיו, בהחלט, כמו שאמרנו, זה יגביל מאוד את המהלכים שהם נקטו באספקת נשק, בסיוע, באזור איזור טיסה. שלא נדבר כמובן על משלוח חיילים. מדובר בקונטקסט של בעצם מניעה, של הרתעה.
שוב חסר נוסטות, זה לא השימוש, אף אחד לא חושב, אולי יש אנשים שחושבים שפוטין ישתמש בזה, אבל תזכרו בי, יש לי את זה, מקסימום אם מסתבך אני אוכל לזרוק קצת את הטון.
כן, יש פה שני ממדים, באמת ממד ההרתעה, אבל מצד שני גם ממד הבלתי צפוי, כן? אתה לא לגמרי יכול לדעת מה הולך בראש של היריב שלך, במקרה הזה בראש של פוטין.
זה שיש יותר שחקניות עכשיו עם נשק גרעיני ביד, גם פקיסטן, אולי איראן קרובה לזה, גם ישראל לפי דיווחים זרים, צרפת, בריטניה, כמובן ארצות הברית ורוסיה, סין, אז זה לא בעצם מסבך את המשחק? זה לא תורת משחקים קלאסית של שתי שחקניות שיריבות ביניהם, אלא הרבה יותר שחקנים, הרבה יותר מסבך?
שני ממדים לסיפור הזה של הריבוי השחקנים. יש את הממד הגלובלי ויש את הממד האזורי. בממד הגלובלי, השינוי הגדול לעומת המלחמה הקרה, שיש עכשיו שלוש מעצמות גלובליות בעלות נשק גרעיני.
רוסיה, סין וארצות הברית.
בדיוק. ואחת מהן, למרות שבעצם רוסיה היא לא בליגה של סין וארצות הברית, אבל לצורך העניין הגרעיני היא כן ועוד איך. היא אפילו עם המספר הגדול ביותר. עכשיו, מה שקורה עם סין זה הכי מעניין. כי סין שעד עכשיו יחסית הייתה עם מאות ראשי חץ, משהו כזה, בסדר גודל כזה, מגדילה מאוד את כמות הגרעין, הנשק הגרעיני שעומד לרשותה.
שמה זה נותן, אגב, גם שורוף להגיד, יש לי אלפי טילים? כי טיל אחד יכול לעשות פה הרבה עבודה.
תראה, יש גם סימן של סטטוס, בהחלט. למעצמות זה כנראה מאוד חשוב, גם הנושא של אזורי השפעה, ואפשר להבין מבחינה זאת את האיומים הרוסיים והסינים. אבל גם אם סין, למשל, חושבת על התרחיש של פלישה אפשרית לטיוואן, שזה לכאורה אפשרות לא בלתי סבירה. ואז נאמר, איך להרתיע את ארצות הברית בצורה העילה ביותר מלבוא לעזרתה של טיוואן? כי ביידן אמר כבר ארבע פעמים שארצות הברית תבוא לעזרתה של טיוואן. ואז הדרך להרתיע את ארצות הברית, מה הדרך יותר טובה? מאשר כאשר יש לך כמות נכבדה של נשק גרעיני.
שאם אתם תעזרו לטיוואן, אני אזרוק נשק גרעיני על סן פרנסיסקו?
למטרות הרתעה, כאיום פוטנציאלי. יש גם את הגואה, יש את הבסיסים האמריקאים בפסיפיק, יש את הצי השביעי, למרות שזה קצת
לא מוקד. אבל אז גם כל צד יודע שהצד השני יגיב, גם לארצות הברית יש נשק גרעיני. אם הם יורים על חיילים אמריקאים או טריטוריה אמריקאית, מאוד ברור מה תהיה התגובה.
כן. הטענה לגבי הרתעה גרעינית, למה היא אפקטיבית? שאפילו אם מי שעומד להשתמש בנשק גרעיני, חושב שיש 5% סיכוי, או אפילו פחות, שהיריב ישתמש בנשק גרעיני, זה כבר מרתיע אותך מלנקוט בצעדים שפוגעים באינטרסים החיוניים שלו. כי מה שחשוב פה זה לראות את מאזן האינטרסים. כאילו, שברגע שלצד אחד, נגיד, פוטין ביחס לאוקראינה, יש אינטרס יותר גבוה מאשר לביידן ביחס לאוקראינה. זה ברור, אוקראינה רחוקה, היא שולית, היא לא הייתה אף פעם חלק מהמערב, היא לא כמובן חלק פורמלי מברית נאטו וכו'. זאת אומרת, זה נותן לו יתרון, האמינות של האיום בהפעלת נשק גרעיני נובעת ממאזן האינטרסים. כמו שבמשבר הטילים בקובה, לארצות הברית לכאורה היה אינטרס יותר גבוה בגלל הקרבה לחופי פלורידה, כן? ולכן רוסיה בסוף דבר השיגה את לאחור, לקחה את הנשק הגרעיני שלה מקובה.
אם אנחנו מדברים על השחקניות החדשות, שבאמת כמעט כל כמה שנים יש שחקנית נוספת, שבעבר דובר גם על החשש שנשק גרעיני יגיע לארגוני טרור, עכשיו פחות מדברים על זה, אבל באמת יש הרבה שחקניות, גם פקיסטן יום אחד יכולה להשתגע שלא לדבר על איראן.
כן, לעומת שתי מעצמות בזמן המלחמה הקרה, היתרון הגדול של המלחמה הקרה מבחינה זאת היה הבהירות והפשטות של מבנה המערכת. שני שחקנים אחד מול השני, אין לך הרבה פה מקומות, נחשוב על מלחמת העולם הראשונה, איך כל הריבוי של המעצמות, החמש או יותר, אתה לא יכול לספרים, מעצמות אירופית, גרם לכל הטעויות הללו שהוביל לקטסטרופה איומה באירופה למשך המון שנים ומחיר איום ונורא. כן, במלחמה הקרה זה היה כאילו מאוד פשוט וברור, וזה עזר מאוד למנוע אסקלציה, בטח אסקלציה בלתי מכוונת. לעומת זה, היום יש לנו שלוש מעצמות בעלות נשק גרעיני, וכאמור, סין עושה מודרניזציה, מוסיפה ראשי חץ, וזה באמת הפוך למשולש כזה, עם המון בעיות ושאלות של אמינות, בהירות, מי יתערב לטובת מי, האם סין תתערב לטובת רוסיה.
שחקניות הקטנות אתה לא סופר? זה פחות חשוב?
לא, לא, זה לא, ממש לא. זה חשוב מאוד, אבל זה הממד האזורי. אבל בממד האזורי אנחנו רואים שמדינות קיצוניות, באמת, עם שאיפות הגמוניות ו/או שאיפות טריטוריאליות מסוימות, רכשו בשנים האחרונות, או עומדות לרכוש, לא עלינו, איראן, או כמו צפון קוריאה, כבר מספר שנים רכשו, וצפון קוריאה, כידוע, משטר מאוד קיצוני, שלכאורה מחויב תמיד היה לאיחוד חצי האי קוריאני, תחת השלטון שלו, זכור לנו ביוני 1950 הפלישה לדרום קוריאה וכל המלחמה האיומה הזאת, וזה כמובן שיש משטר כזה קיצוני בצפון קוריאה, שיש לו נשק גרעיני, זה בהחלט. עכשיו גם חופש הפעולה, למשל, של גם איראן וצפון קוריאה גדל בעקבות מלחמת אוקראינה, למה? כי רוסיה הפכה להיות תלויה באספקת נשק, אומנם קונבנציונלי, כן, מצפון קוריאה ואיראן, אבל זה הגדיל מאוד את הביטחון העצמי שלהם.
גם כי ארצות הברית נחלשה.
כן, יחסית נחלשה, בעיקר באמת העלייה הזו, עלייה קודם כל של סין, אבל גם רוסיה, אבל גם רוסיה התקעה את הקשרים עם צפון קוריאה ואיראן. זה גם אפשר להסביר לגבי המזרח התיכון, באמת את כל הביטחון העצמי הגובר של איראן, וכל מה שקורה לנו עכשיו עם מלחמות החות'ים, עם עזה, חיזבאללה וכו' וכו', במערכת הקשרים הזאת שאיראן בנתה בארבע מדינות ערב שאליהם היא נכנסה בעקבות האביב הערבי, בעקבות הפלישה האמריקאית לעיראק וכו', וזה נתן לה גם כן יכולת השפעה יותר גדולה, ואיראן מאוד עם מדינת סף גרעינית. אז יש לנו מדינות כזו. עכשיו, אפשר להוסיף גם את פקיסטן והודו. הודו היא לחסית היותר מתונה, גם דמוקרטית, אבל סכסוך בהימלאיה עם סין מצד אחד, וסכסוך על קשמיר ותיק מאוד עם פקיסטן, שכבר הוביל לכמה מלחמות. וגם מודי, כן, ראש הממשלה הלאומני עכשיו, ההינדי, הוא מאוד אנטי-מוסלמי, ומגביל כל הזמן את זכויות המוסלמים וכל זה, זה עלול להביא לפיצוץ עם פקיסטן. פקיסטן, הסכנה היא שיש שם גורמים מיליטנטים אסלאמיסטים מאוד קיצוניים, ומה קורה עם חוסר יציבות פוליטית?
פתאום מישהו מחליט לראות טיל.
כן, משתלטים על מאגרי הגרעין, זה עלול להיות כמובן מאוד מסוכן. אז יש לנו לכן ארבע מדינות ברמה, נאמר, האזורית, כן? אם כי הודו זה קצת יותר מעבר לזה, או עם נשק גרעיני, או עם יכולת, כמו איראן, כנראה, תוך זמן קצר, עם מגוון של סכסוכים שהם מעורבים בהם, ולכן גם ברמה האזורית יש לנו עלייה עצומה לעומת המלחמה הקרה, וגם לעומת אפילו התקופה שאחרי המלחמה הקרה. אז גם ברמה הגלובלית וגם ברמה האזורית, הסכנה מבחינה זאת גוברת.
איך זה שהטכנולוגיה כל כך התקדמה בשנים האחרונות, ו-80 שנה זה נשק יום הדין, היה ונשאר, נכון שפצצת מימן, פצצת אטום, קצת דברים שונים, אבל עדיין זה אותה משפחה.
טוב, כל הזמן נעשים שכלולים.
ונהיה עוד יותר קטלני, אתה אומר.
קצת יותר קטנות עם ערס היום ונורא. מתי הוא ממתן? הוא ממתן כאשר, אם נדבר על שני צדדים דומים אחד מול השני, שיש מה שנקרא MED, כן, Mutual Assured Destruction, ערס הדדי מובטח. כלומר, מה זה אומר? זה אומר בפועל שרידות של יכולת המכה השנייה שלך, של יכולת התגובה.
אם איראן זורקת טיל, ישראל יכולה לזרוק טיל חזרה, ולא רק אנחנו נפגענו, גם הם נפגעו.
בדיוק. אם יש לך באמת, יש לך שרידות של יכולת התגובה שלך, והצד הזה שעומד לתקוף, יודע את זה, זה אמור לעצור אותו, למתן אותו ולהרתיע אותו.
זו כן. הסיבה שלא הייתה מלחמה גרעינית בין רוסיה לבין ארצות הברית.
כן, בדיוק. ופה במיוחד הזה, בהקשר הזה, חשובות צוללות. כיוון שעדיין, למרות שכל הזמן טכנולוגיה מתפתחת, ואף אפשר לדעת בדיוק מה כרגע נעשה, בניגוד למטוסים ולטילים שנורים מהקרקע, שאפשר לאתר אותם במודיעין, יכול בקלות יחסית, לא כך צוללות. בטח לא במעמקי האוקיינוסים, ולכן טילים שנראים מצוללות, מה שנקרא, סאמרין לונג' בליסטיק מיסיילס, בדרך כלל מבטיחים את יכולת המכה השנייה, ולכן הם יוצרים הרתעה מאוד, מאוד אפקטיבית. אז באמת, אם מדבר על, נגיד, בזמן המלחמה הקרה, למרות היריבות הקשה, בהחלט, הנושא הזה של ה-Mutual Assured Destruction, של השרידות המאוד גבוהה, של יכולת מכה שנייה, שהלכה והתפתחה יותר ויותר, גם, מצד אחד, התרבו מספר ראשי החץ של שני הצדדים, אבל גם השרידות. מה מאיים על השרידות? שני דברים בולטים, זה הנושא של דיוק בטילים, והנושא הזה, השני, של הגנה נגד טילים. דיוק של הטילים שלך, במכה ראשונה, עלולים באמת לשלול את יכולת התגמול של היריב. ואז ליריב יש אינסנטיב, יש תמריץ, לפתוח ראשון בפריאמשן, במכת מנה, כן? בו מכה מקדימה, נגיד ככה, או מלחמת מנה, תלוי לפי לוח הזמנים, בגלל החשש הזה. ודבר נוסף, זה הגנה נגד טילים. אנחנו בדרך כלל רואים הגנה נגד טילים, בטח בהקשר הישראלי, כי משהו מאוד חיובי, הגנתי וכו'. אבל הגנה נגד טילים יכולה גם כן לשלול את יכולת התגמול של היריב. כי אם יש לך מערכת הגנה נגד טילים, נגיד מאוד אפקטיבית, כמו שדיברו על מלחמת כוכבי, אז בשנות ה-80 ריגן וכו', הצד השני, החשש היה, יפתח במכה ראשונה, בגלל שהוא חושש שעוד זמן קצר, הוא יאבד את יכולת התגמול שלו. אז התפתחויות טכנולוגיות כל הזמן מסכנות פה את היציבות של מאזן ההרתעה ושל הערס הדדי מובטח, של היכולת המכה השנייה של שני הצדדים, שהיא חשובה מאוד כדי להבטיח יציבות, ובעצם להוריד מאוד, להפחית מאוד את הסכנה של אסקלציה למלחמה גרעינית.
אז התחזית שלך זה איומים, כל אחד מהצדדים מאיים, יודע מה יש בצד השני, וזה עוד פעם מאזן נעימה שלא יגיע לכדי מלחמה גרעינית?
אני חושב שההסתברות היא מאוד נמוכה. לא צריך להיות גאון אסטרטגי כדי להבין שהמחיר של מלחמה גרעינית הוא כל כך גבוה, הוא כל כך מטורף, שגם מנהיג מהסוג של פוטין או שי ג'ינפינג, יירתעו.
מודע לזה ולא רוצה את זה על המצפון שלו, אם יש לו מצפון.
כן, לא סביר, גם פשוט המדינה שלו תיארס, כן. עכשיו, נכון שאנחנו מכירים את התופעה של מחבלים מתאבדים. יש אינדיבידואלים שמוכנים מסיבה כזאת אוכל להתאבד. מנהיגים בדרך כלל נורא נהנים מהשלטון, ומכל הפריבילגיות
שלהם. הם לא רוצים להתאבד.
הם לא רוצים להתאבד, ושהמדינה שלהם, ולאבדות את הנכס הגדול שיש להם לשלוט במדינה. אז אני אומר, יש פה מתח בין מצד אחד, גידול בסכסוכים טריטוריאליים, הפחתה בהסכמי בקרת נשק שכאילו הגבילו את הזה, גידול במספר המעצמות, גידול במספר השחקנים האזוריים הקיצוניים עם נשק גרעיני, כל זה מגדיל את הסכנה של שימוש
ואז גם מגיע טראמפ שהוא שחקן לא רציונלי, ושם זה עוד יותר מסתבך.
כן, בדיוק. וכאן, מצד אחד, זה באמת זה חוסר, כן, unpredictable, לא צפוי וכל זה. אבל האלמנט היותר בסיסי, וזה מתקשר ללאומיות, אבל בשעה שהלאומיות במזרח, בסין ברוס, זה לאומיות של התפשטות, הלאומיות במערב, בארצות הברית, זה לאומיות של נסיגה, של בדלנות, כן? וכאן, עכשיו, איך הביטחון הבינלאומי בעצם נבנה מאז 1949, מאז שקמה ברית נאטו, על סמך הרתעה מורחבת של ארצות הברית. שארצות הברית הפעילה מטריית ביטחון, מטריית הגנה לכל בעלות הברית שלה, בין אם באירופה ובין אם יפן ודרום קוריאה. במידה וטראמפ מנצח בבחירות, ובגלל הבדלנות שלו ושל בסיס התומכים שלו, ארצות הברית עלולה להסיר את מטריית הביטחון, אז מטריית ההגנה, מבעלות הברית שלה.
אמר במפורש שכסף לנאטו אני לא רוצה לתת.
בדיוק, בדיוק. הוא רואה את התשלום של זה, למרות שזה בסך הכל 2% מה-GDP של כל מדינה, כתשלום לארצות הברית, כאיזה מס שהם צריכים לשלם כדי שארצות הברית תיתן להם מטריית הגנה. אבל הוא בכלל מדבר על נסיגה מנאטו. וגם גם לגבי יפן, הבריתות עם יפן ודרום קוריאה. וזה כמובן מגדיל את הסיכוי שגם באירופה, וגם יפן ודרום קוריאה תתחמשנה בעצמה בנשק גרעיני, בגלל האובדן האמון במטריית ההגנה האמריקאית. עכשיו, ברגע שיש לנו פוליפריישן כזה גדול, בשעה שהסכמי בקרת נשק נחלשים, כל זה בכל זאת מגדיל את הסכנה. למרות שאני אומר, הבוטם ליין הוא שמנהיגים יפחדו מאוד להשתמש בנשק גרעיני. אבל ההגדלה הזאת, עם כל השילוב הזה, לאומיות מצד אחד, בדלנות מצד שני, הגדלת ההתפשטות של כמויות הנשק גרעיני במדינות שונות, עלול באמת ליצור חוסר יציבות וסכנה גוברת, שמולה עומד הפחד הגדול הזה ממלחמה גרעינית, וקצת נושאים כלכליים אולי, שיכולים למתן את הקונפליקטים.
בני מילר, תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו נעביר עכשיו תקציב חשוב מאוד, זה תקציב המלחמה.
התקציב הזה, בעזרת השם, אין בתקציב הזה שום דבר סקטוריאלי נעמד.
5 מיליארד שקל כספים קואליציוניים בתקציב הזה.
תקציב המדינה לשנת 2024 עומד לאישור הכנסת בפעם השנייה. שלום סיוון קלינבל, עורכת דה מרקר.
שלום ליאור.
אז למה צריך לאשר עוד פעם את התקציב?
אתה יודע, יש כל מיני דברים קרו, איזה מלחמה, הוצאות הביטחון קפצו, בעצם כל התקציב שעבר לא רלוונטי. הממשלה נדרשה לעשות הרבה מאוד התאמות כדי לשנות את התקציב, כדי שהוא ישרת את השינוי בהוצאות של המדינה. ולכן צריך להצביע עליו עוד פעם, כי התקציב הוא שונה לחלוטין. כי בעצם לממשלה יש שתי אפשרויות בסיטואציה כזו שהוצאה מסוימת קופצת. או לעשות קיצוץ רוחבי על כל התקציבים כדי לאזן את הגידול בהוצאה. או
שזה
לשנות,
הכי קל.
שזה הכי גרוע. או לשנות בצורה מסודרת את התקציב ולהגיד המציאות השתנתה, לכן אין לי כסף למשרד המורשת, בעצם לזה יש, ואין לי כסף לכל מיני דברים אחרים שתכננתי, ואני משנה את התקציב כדי שהוא ישרת את המציאות החדשה שנוצרה, בסך הכל דבר הגיוני שיש לעשותו, כמו תמיד הבעיה היא תהליך בממשלה הזו, והתוצאות שהם, אנחנו כנראה עוד נבכה עליהם הרבה מאוד שנים.
אמרת בצורה מסודרת, אז פה הצורה מאוד לא מסודרת, בעצם ממש עומדים לאשר כל רגע, ולא ברור בכלל מה מאשרים.
וזה בדיוק הבעיה, אתה יודע, השאלה, יש תהליך שבו מאשרים תקציב, התהליך הזה אמור להיות שחברי הכנסת מקבלים את מה שאנחנו קוראים הספר הירוק, ובו הם יכולים לראות את כל התקציב ולהבין מה הם הסעיפים ועל מה מצביעים. אנחנו בשבוע האחרון הולכים בכנסת לא מעט כתבנו ומחפשים אנשים עם קלסרים ירוקים, או לפחות עם פירוט כל דפי התקציב. אני אגלה לך סוד, לא תמצא כאלה.
זאת אומרת, אין אפילו את החוברת, אין איזה קובץ PDF שעובר במייל, כי סמוטריץ' עדיין עושה שם גשפט?
אני לא יודעת אם סמוטריץ' עושה גשפט, כי את זה עושים גם ככה, ואת זה דרך אגב לא מסתירים. אתה יודע, אתמול בוטלה ישיבת הממשלה, בכל זאת השרים כולם התכנסו לישיבה טלפונית על נושא מאוד מאוד חשוב. אישור 25 מיליון שקלים למשרד של זהות יהודית.
אבי מעוז.
אבי מעוז, שלהזכירך בוטל בהרבה מאוד יחסי ציבור סביב המלחמה, מאחר ואבני מעוז לקח אחריות וויתר על 150 מיליון השקלים שמגיעים לו, קופה קטנה כן סידרו אתמול.
שמה הכסף הזה הולך, למה הוא יפזר, למה שבא לו?
כנראה, אתה יודע, משום שאיננו יודעים בדיוק, יש הרבה דברים בזהות שחייבים לטפל בהם, אבל שים רגע ציניות בצד. בעצם הסיטואציה האמיתית היום זה שהולך לעבור תקציב, הוא יאושר, שאנחנו בעצם לא עד הסוף יודעים את המרכיבים שלו. אנחנו כן יודעים מהנתונים המאוד מסודרים שפרסם האוצר אתמול, שלמרות הבקשה של החשב הכללי ממשרדי הממשלה לצמצם את ההוצאות שלהן, ההוצאות של משרדי הממשלה קפצו, כנראה הממשלה לא תצליח לעמוד ביעד הגירעון שלה, שהוא עלה ל-6.6%.
שזה גם ככה המון, אגב.
שזה יחסית הרבה, אבל שוב, אנחנו במלחמה. זה שהצמיחה צנחה למינוס 19, אנחנו במלחמה. זה דברים שקורים. הנקודה היא רק שבמלחמה השאלה היא לא איך אתה נכנס, כי זה קטסטרופה, אנחנו יודעים. השאלה היא איך אתה יוצא. ובתוך המציאות הזו, הממשלה תאשר והכנסת תאשר תקציב מדינה שאנחנו לא יודעים את המרכיבים שלו, תקציב מדינה שלא עד הסוף ברור מה קורה בו, ותקציב מדינה שבעצם מוחזק ברמה מסוימת, אין דרך אחרת להגיד את זה, בין הרובה בידיים של חבר הכנסת גפני, יושב ראש ועדת הכספים, כי ההכנסות, יותר משישה מיליארד הכנסות שאמורות להגיע, לא מאושרו עם מדיים, כי גפני רוצה לוודא שהתקציבים הקואליציוניים שמעודדים אי צמיחה של אופק חדש, יועברו במלואם, ורק אז הוא יאשר. הכסף למורים החרדים יעבור מה שלא יהיה, תקציבי צמיחה קוצצו מה שלא יהיה, וניסיונות להגביר את ההכנסות ממיסים, בינתיים לא מעבירים אותם, אז לא כל כך ברור ממה נתפרנס במדינה.
מי שיושב לצידך בכיסא, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מיש עתיד, חבר ועדת הכספים, אז אתה חלק מההצגה הזאת, אז ספר לנו מה שאנחנו לא יודעים.
קודם כל אני רוצה ללכת אחורה למאי 2023, כשאושר את התקציב המקורי ל-2024, בדו-שנתי, וכבר אז אמרתי שהתקציב הזה הוא לא רלוונטי, כי כבר ראינו את ההשלכות ההרסניות של ההפיכה המשפטית, ולראיה, עוד לפני המלחמה, הכנסות המדינה קרסו ב-10 מיליארד שקלים. אז גם כך הוא לא רלוונטי, ואז הגיעה המלחמה. התקציב הזה הוא בעצם תקציב של 6 באוקטובר, כן, באמת שינוי בסדרי עדיפויות. הגירעון 6.6, אני צריך להסביר, כי הוא מאוד מאוד תיאורטי מדוע. בסוף דצמבר הממשלה הגישה את דוח ההפרשים הצפויים ל-2024.
כמה כסף חסר?
כמה כסף חסר, והם דיברו שאם לא נעשה שום קיצוץ, אז נגיע לגירעון של 5.925 מיליארד שקלים. שבועיים אחרי, או קצת יותר, כשהם הגישו את תקציב המדינה, הגירעון גדל ב-20 מיליארד שקלים. כלומר, גם ככה אנחנו פה בכביש ללא שוליים, כי 129 מיליארד שקלים הגירעון בתקציב שהם הניחו על שולחן הכנסת, זה בלי התרחיש המשמעותי בצפון.
זאת אומרת, כבר עכשיו, אם אני אחדד, יש לממשלה מינוס כמעט 150 מיליארד שקל שצריך להביא מאיפשהו, לוקחים הלוואות מחול, וזה גם בריבית מאוד מאוד גבוהה, שאחר כך נשלם על זה במשך שנים.
זה בלי שאנחנו יודעים עד הסוף מה קורה בקופת הביטוח הלאומי. כי הביטוח הלאומי מלכתחילה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהוא רגע מגירעון, גם ככה הממשלה כל הזמן צריכה להכניס אליו,
והוצאות, עוד לפני המלחמה.
עוד לפני המלחמה, וההוצאות של הביטוח הלאומי קפצו ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו לא עד הסוף יודעים כמה היא. גם את זה צריך להגיד, יש עוד הרבה מאוד נעלמים.
זה הכסף למילואים ניקים, גם לכל הפצועים מהמלחמה, גם למשפחות של החטופים, המשפחות של ההרוגים.
אני רוצה שנזכור שכסף של הרוגים ופצועים, בתקווה שלא יהיו עוד רבים, זה כסף שהוא לא נגמר, זו הוצאה מתמשכת שיוצאת כל שנה.
רוב הכספים, אגב, של המילואימניקים הם בתקציב משרד הביטחון, אבל גם שם לא ברור בדיוק לאן הולך הכסף, כי שוב, אם אנחנו חוזרים לספר הירוק, אנחנו כחברי ועדת הכספים לא קיבלנו את הפירוט ברמה של תקנות, ברמה של תוכניות. חברי ועדת הכספים, צריך להבין את זה, אנחנו לא בדיוק יודעים על מה אנחנו מצביעים.
מה כן נתנו לך?
נתנו לנו פירוט מאוד מאוד שטחי. מאוד מאוד שטחי.
מה, תקבל איזה טבלת אקסל שכתוב עוד כסף לביטחון, עוד כסף לזה, עוד כסף ברמה, לזאת יהודית?
ברמה שהיא מאוד מקרו. ורק במסגרת הדיונים, כשאנחנו שואלים, אנחנו שואלים המון שאלות כאופוזיציה, אבל מקבלים רק חלק מהתשובות במסגרת לוח הזמנים שיש.
כי זה גם בטוח שזה יעבור, זאת אומרת, לא צריך, אתה יכול לצעוק שם מהיציע, להגיד מה שאתה רוצה, והממשלה עושה מה שהיא רוצה.
אני אומר את זה בצער רב, רוב חברי הקואליציה בכלל לא יודעים על מה אנחנו מצביעים. הם באים רגע לפני ההצבעות, הם מרימים יד, אנשים שבכלל לא נוכחים בדיונים. זו האמת, אבל צריך לומר אותה. וגם התקציב אמור לעבור השבוע בכנסת, במליאת הכנסת. אני כבר בשלוש שנים בכנסת, זה כבר התקציב הרביעי או חמישי לצערי שאני עובר. ואני יודע שהימים האחרונים לפני אישור התקציב במליאה, אלה ימים מאוד מאוד לחוצים בוועדת הכספים. במציאות שלנו, הדיונים בוועדת הכספים בוטלו ביום חמישי, ובוטלו ביום ראשון, ולא התקיימו גם היום.
למה? כי גפני עושה שרירים?
כי גפני סגר את הדלת ובלה את המפתח, והלך הביתה.
יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני מיהדות התורה, מבטל היום כמה הצבעות על כמה מהרפורמות בתקציב המעודכן ל-2024, כשגורמים בממשלה אומרים, גפני לא מסתיר בשיחות סגורות, שהסיבה היא המחלוקת על תוספת השכר למורים החרדים ברשתות של ש"ס ושל...
כי הוא רוצה לוודא ש-590 מיליון שקלים לאופק חדש יעברו, והם לא יעברו כרגע כי זה לא חוקי, כי אין פיקוח ואין דיווח, וזה לא יכול לעבור. וגם באוצר וגם במשרד המשפטים יודעים שברגע שהכסף הזה עובר, אנחנו נלך לבגץ, ואנחנו נזכה בבגץ.
ואז ימצאו איזשהו פטנט אחר להעביר את הכסף הזה.
וגפני פשוט הולך הביתה. עכשיו, צריך להבין, ראש אגף התקציבים הגיע ביום רביעי לעבודת הכספים, התעקש להקריא מכתב לפרוטוקול.
למה? כדי שיהיה איזה סוג של ממוסמך לוועדת חקירה?
לקראת משהו עתידי. 6.6 מיליארד שקלים מתוכנית ההתכנסות של משרד האוצר לאושרו. זה נכון שבתוך הסכום הזה רק 400 מיליון שקל שייכים ל-2024. אבל זו תוכנית שהממשלה התחייבה מול סוכנויות הדירוג, ואנחנו לקראת שני דוחות נוספים, גם של פיץ' וגם של S&P. אנחנו היום, הקואליציה מזמינה את חברות הדירוג, תמשיכו להוריד לנו את דירוג האשראי. זו האמת.
מלכתחילה, התקציב הראשוני, בסדר, של התקציב הדו-שנתי הראשוני שהעבירה הממשלה הזאת, היה
עוד
תקציב,
לפני המלחמה.
עוד לפני המלחמה, היה תקציב מאוד מאוד בעייתי מבחינת הכיוון שהוא מסמן לצמיחה של מדינת ישראל. אנחנו עוצרים על הדברים של כסף לנפגעות אונס, וכסף למורשת רחבעם זאבי במקום רבין, כי את זה קל לנו להסביר. אבל בזה אפשר להגיד שזכותה של קואליציה להחליט, אם היא דואגת לרוב ולא מוחקת תרבות, זכותה של להחליט, זה מה שחשוב לי עכשיו, ואחר כך חשוב משהו אחר.
יש סדר עדיפויות חדש.
יש סדר עדיפויות חדש, זה זכותה של קואליציה. הבעיה היא שהקואליציה הזאת, באבנים הכבדות, מחקה את מנועי הצמיחה.
שזה מה?
בנייה של תשתיות. למשל,
לא, מיר רגב מחקר... קיבלה הרבה כסף למטרו, לרכבות, שהיא רוצה לבנות.
המטרו לא באמת קיבלו אותו, הוא בינתיים תקוע. נושא של מחקר אקדמי. יש קיצוץ באוניברסיטאות. זאת אומרת, מדינת ישראל היום עושה קיצוץ במחקר אקדמי, ומעבירה כסף לדיינים ותלמידי חכמים. זאת אומרת, ופה נשאלת השאלה, אם אני מוריד את מנועי הצמיחה, ומה שאני דואג לו זה רק הכסף שלא קשור לצמיחה, שמבטיח אי צמיחה, לאן אנחנו הולכים? וכל הדבר הזה, אתה יודע, אתה דיברת עכשיו במנהרת הגב על הגיוס הכספי. רק שבוע שעבר התגאה שר האוצר שלנו בזה שהחשב הכללי הצליח לגייס כסף בחול. הוא רק שכח לדבר על כמה הכסף הזה עלה.
כמו למקסיקו, שהיא מדינת עולם די שלישי.
כן, בעצם מדינת ישראל היום, כן, היא מצליחה לגייס כסף. היא מצליחה לגייס כסף, זה כסף שעולה הרבה מאוד כסף. ואנחנו נצטרך לשלם את הכסף הזה.
להחזיר.
להחזיר אותו. נגיד שאנחנו מקבלים את זה שזה בסדר שיש סדרי עדיפויות חדשים. אבל אני רוצה שנפנה רגע את תשומת הלב לאופן שבו מתקבלות החלטות, שזה מטריד כמעט כמו הידרו של ספר ירוק. אומרים, נקצץ את ה2.5 מיליון שקל, שזה באמת, סליחה, זה תקציב הפיצוחים בחלק מהמשרדים, שמקבל פורום שהתפקיד שלו לעזור לנשים שעלולות להיות נפגעות אלימות. ואז קם קול צעקה, כי זה מצטלם לא יפה, והשר מרגי אומר, אני אדאג שזה יהיה בסדר. תוכנית החומש של החברה הערבית אמורה לספוג 15% של קיצוץ. כל גורמי הביטחון מזהירים, לא בסדר, לא בסדר, מסוכן, מסוכן, עתיד מדינת ישראל, מסוכן. עומד שר האוצר, אומר, יהיה בסדר. כמות הפעמים, במהלך אישור התקציב הזה, שאמרו, יהיה בסדר, והוא לא אמר, יהיה בסדר, נקצץ ויהיה בסדר, הוא אמר, אני אדאג שזה יהיה בסדר.
כי הוא מגדיל את המינוס, הוא אומר, אני אתן את הכסף הזה, ובמקום 150 מיליארד, נגיע ל-250 מיליארד.
תקציב מדינת ישראל היום מנוהל, בצטלך, כמו חנווני, מלפני קום המדינה. ואם רשות המיסים הייתה ניגשת לחנווני, שמנהל את התקציב שלו, כמו שמנוהל היום תקציב מדינת ישראל, היא הייתה לוקחת אותו לכלא. וככה מנוהל היום תקציב המדינה.
התקציב הזה הוא פיקציה, למה הוא פיקציה? אתמול פורסמו נתוני הגירעון ב-12 חודשים האחרונים. אנחנו בפברואר, כלומר, מבחינת הנתונים, אנחנו עדיין בפברואר, אנחנו כבר הגענו לגירעון של 5.6. 5.6. אני אומר לכם בוודאות, אנחנו לא נסיים ב-6.6. לא נסיים ב-6.6, אני מאוד מפחד שנסיים בדו ספרתי, כמו בקורונה, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להתנהל בצורה כזאת.
דווקא את ההשוואה לקורונה אני פחות אוהבת, כי ראש הממשלה ושר האוצר היו רוצים שנשווה לקורונה. אני מזכירה שאחרי הקורונה היה בום, וקפצנו בצמיחה.
אגב, גם קורונה היה אירוע עולמי. כאן אנחנו לא באירוע עולמי.
זה בדיוק.
עכשיו מסתכלים עלינו, ובוחנים אותנו. למה הם עושים את זה? קודם כל ראש הממשלה לא מתעניין. הוא לא מתעניין, זה לא מעניין אותו.
לא, מעניין אותו, הוא אמר, יש כסף להכל, יש כסף לכולם.
נוהגים לומר שראש הממשלה הוא מר כלכלה, בפעם האחרונה הוא מר כלכלה לפני 20 שנה, וגמץ בספק, כן? הוא לא מתעניין באירוע הזה, כל מה שהוא מתעניין בו זה שימור הקואליציה של 64. גפני, כל עולמו זה החינוך העצמאי. והוא גם הוכיח את זה עכשיו. תקציב המדינה, הכנסות המדינה, סוכנויות הדירוג, שום דבר לא מעניין אותו. כל מה שמעניין אותו זה החינוך העצמאי שלו. בצלאל סמוטריץ' מאחורי הקלעים משתף איתו פעולה.
אותו מעניין רק ההתנחלויות.
אותו מעניין גם שימור הקואליציה וגם המגזר שלו וגם הקופה הקטנה שלו במשרדה של אורית סטרוק, שאגב בשנתיים האחרונות קיבל תוספת של מיליארד שקלים.
זו קופה כבר די גדולה.
קופה ענקית, כן?
של איפה הכסף הזה הולך?
על חשבון מנועי צמיחה, מיליארד שקלים, הכסף לא צומח על העצים.
לא, אבל מה היא עושה איתו? מה היא בונה בהתנחלויות?
שאלה טובה, אנחנו עוד נראה את נתוני הביצוע, אבל זה כסף שהולך לתוכניות בתחום הזהות היהודית, כי אבי מעוז לא מספיק וצריך להוסיף. הזהות היהודית, החטיבה להתיישבות, כל מיני עמותות שמקושרות למפלגת הציונות הדתית, שמקבלות, אני מניח, תקציבים מאוד מאוד נדיבים. זה מאוד מאוד מסוכן. למה זה מסוכן? אנחנו כבר ראינו את התגובה של מודיס, ועם התחזית השלילית והריביות המטורפות ששילמנו עכשיו על הגיוס בלונדון, אנחנו בדרך לדירוג.
יהיה עוד יותר גרוע, אתה אומר.
גם עכשיו, עשינו את הגיוס לפי הדירוג של BBB, אנחנו עדיין ב-A, את צריך להבין את זה, כן? אנחנו כבר משלמים ריביות של צ'יל, אנחנו בדרך למלזיה, כן? אנחנו בסוף, רק השנה, אגב, אנחנו נשלם לפחות על החוף 208 מיליארד שקלים על החוף, 4 מיליארד שקלים יותר מ-2023, בשנה הבאה נשלם 7 מיליארד שקלים יותר, ואני בערכה שמרנית, בעוד שנתיים נשלם 15 מיליארד שקלים יותר, רק על החוף, על חשבון מה זה בא? על חשבון הבריאות, על חשבון הרווחה, על חשבון התרבות והספורט, על חשבון הילדים שלנו.
אם אני צריכה את תחזית תקציב 24 יאושר מחדש,
אין ספק.
אין ספק, כי גם ככה עשו את ההפרדה כדי להוריד דברים שהם במחלוקת. בעצם ההפרדה שמאפשרת היום, ההצבעה נפרדת על ההכנסות, שמאפשרת לגפני לעכב אותם,
שזה פטנט מאוד יפה, אגב, על ההוצאות נצביע, על ההכנסות לא.
צריך להבין שהתקציב שיעלה על הצבעה השבוע, הוא כרגע לא מאוזן.
בסדר, אבל אנחנו הרי כבר גם ככה נמצאים בקונץ פטנט, וגם ככה האיזון הזה זה לא איזון שיגיע ב-24, אלא אנחנו מדברים קדימה, ולכן מצאו קונץ פטנט והתקציב יאושר. רק שמה שקורה עכשיו הוא פרומו. הוא פרומו למה שיקרה במאי. ובמאי תצטרך הממשלה לעסוק בתקציב 2025, ואז יהיה סיסו ושמחו. הולך להיות אירוע שלם שוב פעם סביב הבלגן הזה, ואז אנחנו עוד פעם נדבר על דברים שאנחנו כבר לא הזכרנו פה, כי כבר זה מים מתחת לגשר. זה כמעט 800 מיליון שקל משרדים מיותרים, שאם תשאלו אותי זה הרבה יותר מזה, זה 1.8 מיליארד.
אני חושב שבמעגלים הרחבים של בירוקרטיה, זה לפחות 2 מיליארד שקלים בשנה.
בדיוק, כי זה גדל. חלק מהכסף הזה, בגלל התהליך שנעשה עכשיו, בכלל לא יהיה כסף קואליציוני צבוע. הוא יהיה בבסיס התקציב. אנחנו נהיה באירוע הרבה יותר מורכב, גם מבחינת המצב הפיסקלי של מדינת ישראל, גם מבחינת המציאות המקרו הגדולה של מדינת ישראל, וגם מבחינת החשיבות של הקואליציה לשמור על עצמה, וזה הולך לקראת התנגשות.
השנה יש חידוש. תעשיית הדכדוך אפילו הצמיחה ענף חדש, ענף החמוצים. פעם טיפחו את רוגים, היום הם עברו לחמוצים.
אם אני אצטט לכם מישהו בשם בנימין נתניהו, שדיבר כבר לפני די הרבה זמן על החמוצים, אז אנחנו מסתכלים על בתי הקפה בתל אביב מלאים, הפקקים חזרו, הדולר מאוד מאוד ירד, אז אולי מצבנו הכלכלי לא כזה רע, הכלכלה הישראלית פורחת והכל נהדר.
אז קודם כל, במדדים, אם אתה לא מסתכל על תקציב המדינה, ואם אתה שם בצד את המינוס 19% בצמיחה, כלכלת ישראל בינתיים צומחת. אבל צריך לזכור שבמדינה שבה האוכלוסייה צומחת ביותר מ-2% בשנה, צמיחה שהיא לא גבוהה, היא בעצם אי צמיחה.
כי ההכנסה לנפש יורדת.
אני רוצה גם לגלות עוד משהו. במדינת ישראל יש אוכלוסייה יצרנית שדוחפת את הצמיחה קדימה, ויש תחומים במדינת ישראל, ההייטק, ששנים אנחנו מדברים עליו, שהצמיחה בו היא מאוד מאוד גדולה, ולכן מדינת ישראל היא בין הראשונים בעולם, והיא מטשטשת דברים אחרים שבהם הפריון שלנו מאוד נמוך. רק שבואו נזכור איפה מרכז המשבר עכשיו. הוא בהייטק. ובהייטק כן יש משבר עולמי, זאת אומרת, שם אנחנו מושפעים גם ממה שקורה בעולם. אז כשאתה מסתכל קדימה, אתה רואה מדינה שבוחרת להשקיע באנשים שלא יוכלו להשתלב בתוך הפריון.
החרדים.
החרדים. אתה רואה מדינה שנמצאת במלחמה שעולה לה הרבה מאוד כסף. בואו נודע, הצ'ק שמשרד הביטחון קיבל הוא פחות או יותר צ'ק פתוח בינתיים. ואתה שואל איך נצא מזה? אז אני מצטערת, אני לא בטוחה שזה יהיה כמו אחרי הקורונה. אחרי הקורונה הייתה קפיצה נהדרת.
קודם כל, אני חושב שזו השנה הראשונה מזה הרבה מאוד שנים שרמת החיים צפויה לרדת. וזה אפילו לפי נתוני הממשלה ושל בנק ישראל.
שאיפה נראה את זה?
אנחנו נראה את זה בכל המדדים. הצמיחה הצפויה, אני חושב שאגב, היא תהיה יותר נמוכה, אבל הצמיחה הצפויה זה 1.4, והגידול באוכלוסייה זה לפחות 2%.
לא, אבל החיים עצמם, החיים שלך, של סיוון ושלי, במה הם הולכים להשתנות? לרעה.
יהיה לנו פחות כסף פנוי לצריכה. אנחנו נראה את זה, אנחנו נראה את זה בנתוני של כרטיסי אשראי, אנחנו נראה את זה בהרבה מאוד מדדים, אנחנו לא רואים את זה כרגע, כי יש כרגע תיקון של אוקטובר-נובמבר, החודשים הראשונים של המלחמה, שהייתה נפילה מאוד מאוד
גדולה. אנשים שלא קנו דברים ועכשיו חזרו לקנות.
כן, עכשיו הם מתקנים, אבל אני גם אגיד משהו אולי שפחות מדברים על זה. אני לא בטוח שמדינת ישראל בנויה למלחמות ארוכות. לא במקרה, לרוב המלחמות בהיסטוריה שלנו, היו מלחמות קצרות. אני לא בטוח
שמבחינה
כלכלית, מבחינת המשאבים, אנחנו רואים את זה בתוני התקציב. לא בטוח שאנחנו בנויים לזה. אנחנו עלולים לסיים את השנה בגירעון של 200 מיליארד שקלים. זה פחות או יותר המספר שמסתובב היום. 200 מיליארד שקלים, עם הורדה נוספת של דירוג אשראי, עם הנהגה כלכלית שהיא מלא קיימת עד מופקרת לחלוטין. אנחנו חייבים פה שינוי. שינוי, אנחנו מדברים על שינוי פוליטי, אבל אנחנו חייבים גם שינוי כלכלי, הנהגה כלכלית אחרת. אנחנו יכולים לצלוח את המשבר הזה, אנחנו עדיין כלכלה חזקה, אבל אם הנהגה המופקרת הזאת, היא תמשיך להוביל אותנו, כמו שאמרתי, בכביש ללא שוליים, זה עלול להסתיים בקטסטרופה כלכלית שאנחנו לא חווינו פה הרבה מאות שנים.
יש מדד שמפרסם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שאנחנו בדרך כלל לא מסתכלים עליו, וזה מדד אמון הצרכנים. כי זה מדד סנטימנטלי כזה שבודק איך אנשים מרגישים, כי יש להם ביטחון לגבי הכלכלה, אין להם ביטחון לגבי הכלכלה. המדד הזה מינואר נמצא בשפל.
כי הישראלים בדיכאון?
כי אמון הצרכנים במדינת ישראל נמצא במינוס 28, מינוס 27, אחת המדינות הכי נמוכות באירופה מבחינת הדבר הזה. וכשאתה מפרק אותו בתוכו ואתה בודק את המרכיבים שלו, אז מתכננים לעשות הוצאה גדולה השנה, יש מינוס 39, זאת אומרת, אנחנו באחת מנקודות השפל הכי גדולות שיש. כשאתה בודק את המרכיבים שתוך המדד, אתה רואה קפיצה אדירה באנשים שאומרים שהם מוצאים כל מה שהם מכניסים, וירידה מאוד גדולה באלה שאומרים שהם חוסכים. וזה התחלה של סנטימנט, זה משהו שהוא קורה עכשיו. אנחנו מדברים על ירידה בצמיחה, בואו נזכור שהרבה מאוד מהצמיחה של מדינת ישראל הוא מבוסס על צריכה פרטית, על הגידול באוכלוסייה ועל זה שאנחנו מוצאים כסף. הדבר הזה ישפיע על הכנסות המדינה ממסים. מה שמסך חלק מזה שהמשרדים לא חסכו ושבאיזשהו מקום המינוס בתקציב קצת אוזן, זה עלייה בהכנסות של המדינה ממעם. סביר להניח שהעלייה הזאת היא נובעת מהעובדה שהממשלה שילמה המון כסף פיצויים לאנשים, ובעצם יכלה לגזור את המעם עליו. זאת אומרת, גם פה יש איזשהו מיסוך שאנחנו לא עד הסוף מבינים מה קורה, וצריך להזכיר שלאט לאט מתחיל לראות שהמדדים שלנו, לפחות מהמקום של הוצאות הביטחון, חוזרים לתקופה של מלחמת יום כיפור.
אנחנו מוצאים עוד ועוד כסף לביטחון, ואין בור ללא תחתית הדבר הזה.
זה בור ללא תחתית, ואנחנו צריכים לזכור מה הייתה רמת החיים במדינת ישראל אז, ומה רמת החיים במדינת ישראל היום. הבעיה העיקרית עם ניסים, וזה צריך לזכור, וזה גם יגידו לך אנשים מאמינים, ניסים לרוב אינם קורים, הם נגרמים. והנס הכלכלי שנקרא מדינת ישראל, אם אנחנו, אם ממשלת ישראל, לא תדאג שהוא יקרה, הוא לא יהיה.
אחרי יום כיפור היה את העשור הכלכלי האבוד. וזו הסכנה היום, אנחנו עלולים להיכנס לעשור האבוד. והממשלה הזאת לא תעשה שינוי. הם לא יעשו שינוי, הם לא שם.
כי זה לא באינטרס שלהם?
הם לא שם, זו ממשלה הכי מגזרית שהייתה פה אי פעם, אנחנו פשוט רואים את זה במספרים. אנחנו חייבים שינוי, אבל השינוי יכול לבוא רק מהנהגה אחרת, הנהגה פוליטית אחרת והנהגה כלכלית אחרת. אני מדגיש את זה, אנחנו יכולים לצלוח את המשבר, אבל בשביל זה אנחנו חייבים לנקוט את הצעדים הנכונים עכשיו, גם פנימה וגם החוצה מול סוכנויות הדירוג. אם לא נעשה את זה עכשיו, בחודשים הקרובים אנחנו ניכנס לעשור הכלכלי אבוד שכולנו, כולנו נשלם מחיר מאוד כבד עליו.
סיוון, חוץ מללכת לבחירות ולבחור ממשלה אחרת, יש איזה פתרון אחר? אולי שר האוצר יתעורר, אולי ראש הממשלה, או שזה בית אבוד?
קודם כל, בחירות כידוע בינתיים אינן נראות באופק, לא משנה מה דעתי, לא משנה מה דעתך, לא משנה מה דעת כל אדם אחר, הבחירות לפחות בינתיים לא נראות באופק. אני חושבת שזו אחריות של מקבלי החלטות. האמירה להגיד בואו נלך לבחירות היא אמירה שמנקה אותם מהאחריות שלהם לדאוג שמדינת ישראל תצא על הרגליים מהאירוע הזה. ובתוך אי ודאות, תפקידו של המנהל חשוב יותר לייצר סוג של ודאות באי ודאות. המציאות היום היא שאנשי המקצוע באוצר נמצאים גם מול שר אוצר לעומתי, שלא מקשיב לעזרות ולהערות שלהם, גם מול ממשלה לעומתית, ובעצם לא כל כך ברור מי דואג שמדינת ישראל תצא על הרגליים מהאירוע.
אבל יהיו בחירות השנה. אני מאוד מאמין בזה.
עדיין, כן?
שיהיו בחירות השנה ויהיה תיקון. קודם כל, אני עושה הכל כדי שזה יקרה.
אבל עדיין יש להם 64 אצבעות.
אני מצדד בתיאוריה של הניצחונות הקטנים, לאט לאט אנחנו מתקרבים לאירוע הזה.
טוב, אני רק אגיד שלטובת האופטימיות שלך, למרות שאני הייתי פסימית, אני דיברתי על זה כהערת אגב, על הצורך שיהיה לאשר את תקציב, בעצם להעביר תקציב מדינה חדש ל-2025,
ואולי קשה, גם 2026.
זה יהיה מאוד מאוד קשה, כי אי אפשר יהיה לעצום עיניים, וזה הולך להיות מבחן מאוד מאוד גדול לקואליציה. אני, כן,
אם התקציב לא עובר, נגיד שיש בחירות אוטומטיות בשנה הבאה.
גם פה יש לי סוג של דאגה שאני רוצה להכניס. אני רוצה להזכיר שסביב השנים 2019, שנות הקורונה, בעצם לימדו אותנו קונץ פטנט חדש, שמדינה לא צריכה תקציב. זה גם קרה פה איזה היה שנתיים.
היה גם יועץ כלכלי, שהוא גם היום יועץ כלכלי של ראש הממשלה, שאמר שהתקציב הוא פטיש. אז זה אנשים שסובבים היום את ראש הממשלה. אבל עדיין היו פה התפתחויות. בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיע לנקודה הרבה יותר הטובה בהמשך השנה, אבל כרגע יהיה יותר רע, כי הנהגה הכלכלית הנוכחית היא פשוט לא באירועי.
אני כן אנסה להיות אופטימית, ואני אגיד שאת הקלישאה הכי גדולה בעולם, שמשבר הוא הזדמנות. ואין ספק שאנחנו נמצאים במשבר מכל הכיוונים. אנחנו נמצאים במשבר ביטחוני. אנחנו עלולים להיות במשבר כלכלי.
גם הקואליציה עצמה. גם לארצות הברית שלא הזכרנו שאולי הכסף אפילו לא יגיע,
כן,
הכסף האמריקאי.
זה גם חלק מהדברים של הקרח.
בוא נגיד שהכסף הזה הוא מתרחק כרגע.
כן, הכסף מתרחק. אנחנו נמצאים גם הקואליציה הולכת להתמודד עם משבר, למרות שגם לה מצאו קונץ פטנט סביב גיוס החרדים. זאת אומרת, הולך, אנחנו בסוג של המון המון משברים. וצריך לקוות שמן המשבר יצא גם אור. כן, גם אני שמעתי שניסיתי להדביק סוף טוב לדבר הזה. פשוט אתה יודע, אני מנסה להשאיר אנשים עם איזושהי הרגשה שלפחות יקרה משהו טוב.
ולדימיר בליאק, סיוון קלינבל, תודה רבה.
תודה רבה.
Kate Middleton's last public event was 2.5 months ago. Now a photoshopped image of Princess Catherine and the royal children as the future queen apologizing.
בית המלוכה הבריטי לא יורד מהכותרות בשבועות האחרונים. עכשיו זו הנסיכה קייט, וזו הזדמנות לדבר על מה שקורה שם או לא קורה שם, ועדיין מביא כותרות. שלום, מה שעצור גלוזמן?
היי, שלום.
אז עיתונאית תרבות ופריקית של בית המלוכה?
נכון.
עד כמה עוקבת?
אני מודה שמאז שהמלכה שלי מתה, העניין שלי קצת פחת, למרות שדווקא לא היא זאת שסיפקה את הדרמות בדרך כלל.
היא הייתה הגורם המייצב דווקא בבית הזה.
נכון, וזה שנתן את המשקל וההוד וההיסטוריה. אבל האלגוריתם יודע שאני מתעניינת, אז הוא דוחף לי, אז אני בעל כורחי כמעט מתעניינת.
It's a relaxed family portrait, all smiles to celebrate Mother's Day. So why was the photo met with the rarest of journalistic retractions, a kill notice from multiple global picture agencies?
בנסיכה קייט, בוא ננסה להסביר מה קרה שם, שזה קצת מפגר אם להגיד את האמת.
היא אומרת, היא בבקרת נזקים שאחרי כנראה שהתפרסמה בחשבון אינסטגרם של זוג יורשי העצר, צילום משפחתי כזה יפה ושכנראה נועד להשתיק איכשהו את חרושת השמועות על גם לאן היא נעלמה וגם הצילום פפרצי שלה שנותח עד מוות. צילום הכל בסדר, אני בבית, וגם הרבה גולשים התחילו לחשוד שמשהו לא בסדר, ומה שהכי גרוע לבית המלוכה כמובן זה שהסוכנויות הגדולות פשוט אסרו על השימוש בתמונה, כי הם מצאו שם כל מיני עקבות של עריכות.
זו בעצם תמונה שצילם הנסיך וויליאם, רואים את קייט והילדים, וכשמנסים להסתכל קצת בתמונה, אז רואים שלבת שלה חסר אצבעות, הרגל לא במקום הנכון, כמו כל תמונות ה-AI שאנחנו רגילים מהתקופה האחרונה. הייתה סערה בבריטניה, כולל כותרות ראשיות ב-BBC, ואז כמו שבנט האשים את הסטודנט, אז היא פה לקחה אחריות על עצמה, אמרה, אני שיחקתי עם פוטושופ.
ככל צלמת חובבת, שיחקתי קצת עם העריכה. עכשיו לך תדע, אני מאמינה בטוב שבאדם, אני לגמרי יכולה להאמין.
הם לא משקרים?
בטוח מישהו משקר. מי ולמה? לדעתי נדע רק בעונה ה-11 של הקטר שכבר לא תהיה בנטפליקס.
שמה האינטרס שם? באמת הייתה מאושפזת, אנחנו לא יודעים אפילו על מה, יחסית הרבה זמן בבית חולים.
נכון, כל מה שאמרו לנו זה ניתוח בטן, שזה יכול להיות המון דברים. גם האינטרנט טוען, לא, ניתוח קוסמטי כלשהו שיצא משליטה, וכביכול הצילום פפרצי מחזק את זה, למרות שאותי זה לא בהכרח משכנע, כלומר, כל אישה שתמיד יש סביבה סטייליסטים, אם תתפוס אותה לרגע באוטו עם אמא שלה בשיחה לא מוכנה, עשויה להיראות 10 קילו יותר ועם שיער פרוע. אז זה לא, אותי זה לא משכנע, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, זה יכול להיות משהו מביך כמו, לא יודעת, מתחורים, למרות שלא הולכים על זה ל-12 יום באמת לבית חולים. יכול להיות שזה משהו באמת שהסתבך שם. הטעות היא כמובן שהיא רוצה לשמור על פרטיותה, וזה תמיד עולה להם יותר מאשר פשוט לשפוך הכל ישר. כי ברגע שהם רוצים לשמור על הפרטיות, חרושת השמועות כל כך משתלטת וכל כך יוצאת מכלל שליטה, שזה כמעט תמיד בסוף גורם להם יותר נזק.
למה זה חשוב? למה זה מגיע בעת לכותרות ראשיות ב-CNN, BBC, ניו יורק טיימס?
אני חושבת בגלל כמו שזה היה תמיד, השילוב הזה של סלבריטאות, שלטון, גם אם לשעבר וגם אם פורמלית, הם לא באמת משפיעים, עדיין הם מקושרים להיסטוריה של השלטון, להיסטוריה של הממשל. והון, כסף, זה שזה משפחה, זה אופרת סבון, זה לא נגמר. תמיד אפשר למתוח קווים. נכון, גם דודה של הפעם מושפזה לשבועיים ואף אחד לא ידע למה. ועכשיו אנחנו יודעים זה כי נחוו לה הרגליים, כי כבר היה לה אלצהיים. אז זה פשוט אופרת הסבון הכי טובה. זה ריאליטי יותר טוב מהקרדשיאנס, כי הקרדשיאנס מראש חושפים הכל, לא משאירים מקום למסתורין. בית המלוכה מנסה לשמור כמה דברים מאחורי הקלעים, מה שרק עוד יותר מעורר את הסקרנות.
סוג של סודות ושקרים כאלה, שגם אם נזכרים בנסיכה דיאנה, אולי הדמות מהשנים האחרונות, שעדיין, כמובן אימא של הנסיך וויליאם, ועדיין סחורה לנו מכל המאבק מול הפפרצי, וגם מול בית המלוכה עצמו.
לגמרי, וכלומר גם יותר מ-20 שנה, כמה כבר קרוב נראה לי ל-30 שנה אחרי מותה, הרכילויות עדיין ממשיכות, עדיין יש כותרות, זה לא נגמר, עדיין יש כותרות, אנשים עדיין מפוטרים מתפקידי מפתח בהקשר לדברים שקרו איתה. זה פשוט, זה נרטיב רב עוצמה, השילוב הזה של שלטון, היסטוריה, כסף, סלבריטאות ומשפחה.
אז אמרת שזה סוג של אופרת סבון, נורא דיינסטי, ועכשיו הבעיה המרכזית שם זה בעיות בריאות, גם אצל קייט, אם זה ניתוח פלסטי או לא ניתוח פלסטי, וגם המלך צ'ארלס יש לו בעיה, יש סרטן, שאנחנו לא יודעים מה מצבו באמת.
נכון, ועכשיו גם המלכה, אשתו, לקחה חופשה של שבועיים, דבר מאוד לא אופייני לבית המלוכה, בטח כשחצי ממנו מושבת, מה שגם מעלה כל מיני ספקולציות, למה, אם היא רוצה לטפל בו יותר טוב, אם הוא גוסס והוא על הרס טובה, אם היא רוצה להכין את עצמה להיות המלכה, כאילו, שוב, חרושת של שמועות.
הם כן הודיעו די מוקדם על זה שיש לו סרטן.
נכון, נכון. לא הודיעו איזה. אפשר להבין אותם כבני אדם, אבל מבחינת היחץ של בית המלוכה, שתמיד מנסה למזער נזקים, זה תמיד יוצא פחות, יותר מבין נזק מתועלת, כי עכשיו ספקולציות, איזה סרטן, ממאיר, קטלני, סופני, שפיר.
וזה לא מכוון? זה לא טוב שמדברים עליהם בכותרות, הם באמת מוכרים מרצ'נדייזינג, עושים כסף, וממשיכים להשיג את האנושות.
אני מניחה שתמיד יש איזשהו ניגוד אינטרסים בין בני המלוכה עצמם, שבכל זאת רוצים איזושהי פרטיות בחיים שלהם.
לבין המנגנון.
לבין המותג בית המלוכה, שמעוניין שהם יהיו בכותרות, לא תמיד ככה מן הסתם, מעדיפים לשלוט בזה, וזה בדרך כלל יוצא משליטתם. אבל אני חושבת שיש שם הרבה פעמים, ואני חושבת שגם זה אחת הסיבות שהרי, הנסיך הרי הצעיר, התופף משם, וזה היה הרבה נקודות מחלוקת עם דיאנה, וגם צ'רלס בזמנו, שהוא היה צעיר יותר, כל הזמן ניגוד אינטרסים בין איך שהארמון, בין איך שבית המלוכה, על כל המנגנון המסועף והפקידותי שלו רוצה להציג את הדברים או רוצה לקדם דברים מסוימים, ובין איך שהם רואים את זה, גם את תפקידם שם, וגם פשוט בתור בני אדם פרטיים שקוראים להם דברים שהם לא בהכרח רוצים שיקרו בלייב מול כל העולם.
את רואה שם איזשהו שינוי באמת אחרי מותה של אליזבת, אחרי יותר מ-50 שנה שהייתה מלכה, שהכל כבר היה מסודר, ממוסד, באמת אנחנו זוכרים את חיינו לאור המלכה אליזבת, עכשיו מגיע מלך חדש, שאומנם גם מבוגר יחסית, אבל יכול היה לעשות שינוי.
אני חושבת שעוד לא היה לו מספיק זמן, כלומר, הוא היה מאוד רוצה לעשות כל מיני שינויים.
על איכות סביבה הוא דיבר, כל מיני דברים שקרובים לליבו.
כן, זה תמיד יש לכל אחד את הנושאים באמת היקרים לליבו, לליבה של המלכה אליזבת היה מאוד יקר, ה-Commonwealth, שזה דבר שקצת מזלזלים בו בפוליטיקה כיום, אבל זה בעיניי לא דבר שכל כך צריך לזלזל בו מהר. אבל הוא עוד לא הספיק כמה עברה שנה וקצת. אז אני חושבת שמה שעוד יותר חשוב לו יותר מכל הנושאים חברתיים פוליטיים, זה איכשהו קצת יותר לרדת לגובה העיניים של העם.
להיות יותר עממי? הוא לא איש עממי.
לא, הוא גם לא היבן, לא נראה לי שיש לו יומרות, אבל פחות להסתיר, יותר לחשוף רגשות, זה משהו שהיה מאוד 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 חזק בדור הקודם.
לא מדברים על רגשות?
הפגנת רגשות זה חולשה, זה לא מה שהעם רוצה. העם רוצה שנהיה הוד והדר. שיכול להיות שזה נכון באיזשהו מובן, או אולי היה נכון, זה בטוח השתנה. כיום כולם רוצים את הג'וס.
Hold up, hold up. There's Stop several right now.
There are several conversations.
There's a conversation with you.
With Harry.
About how dark your baby is going to be.
potentially and what that would mean or look like.
אבל הג'וס זה אולי באמת מייגן, אשתו של הארי, שבאה מול המצלמות ואומרת, לא אמרה את השם המפורש צ'ארלס, אבל רמזה, ואחר כך זה התפרסם, שכשנולד להם ילד שחור, הוא הסתכל עליה לא טוב.
כן, טוב, זה גם נורא נתון לפרשנות, כי אולי הוא הסתכל עליה איכשהו, והיא פרשה את זה בצורה מסוימת.
אופרה ווינפרי הבינה את זה באותה צורה.
כן, אני באה מאותו מקום אולי, שנוטל לתפוס דברים מאותה צורה, ויכול להיות שכן, מאוד סביר להניח גם, לפעמים שאתה לא מתכוון להישמע או להיראות גזען, אתה נתפס על ידי מישהו אחר, כלומר יש גם בליינד ספוטס, אבל אני חושבת שהוא רצה להיות יותר בגובה העיניים, לאו דווקא עם העם, העם, עם הפרולטרים, אבל עם כלל הציבור, ויותר לשקף מה עובר עליו, ומה עובר על המשפחה, והוא מנסה, אבל אני בטוחה שיש כוחות רבי עוצמה. יכול להיות שהוא רצה לספר איזה סרטן יש לו.
מי אמר לו לא?
יכולים להגיד לו לא, יכולים להפעיל עליו המון לחץ. לשכת התקשורת של ההרמון, זה יגרום נזק לבן שלך, זה יגרום אי יציבות בממלכה, הם לא יכולים לנגניח שזה ממאיר. תן לנו זמן להתכונן, להכין את זה שוויליאם הוא הבא, או... אז יש מופעל עליהם המון המון לחץ, לא להעביר את הדברים כמו שהם רוצים להעביר אותם, וזה המון פעמים נקודה למחלוקת.
יכול להיות שזה בתקופת מעבר בין הדור של אליזבת עם תחנה קצרה אצל צ'ארלס, ודי מהר נעבור לוויליאם ונראה משהו חדש לגמרי, משהו הרבה יותר צעיר ושונה?
עם וויל וקייט קשה לי להאמין שיהיה הבדל משמעותי מאוד, כי הם חלק נראה לי ממה שהופך אותם לחביבים על הקהל, זה שהם מתיישרים, הם מיישרים קו.
אותם סרדינים?
נגיד, אני קצת, יש לי תפיסה קצת גם שמרנית של הנושא הזה, שנגיד תמיד יחסו למלכה אליזבת בתור מישהי שקפואה על שמריה, ואני לא חושבת, אני חושבת שהיא הכניסה המון רפורמות, גם זה התחיל באבא שלה, רפורמות קטנות, לא מהפכות ששופכות הכל, אלא רפורמות קטנות פה ופה ופה ופה, שבסופו של דבר כן גורמות לשינוי מסוים. בכל מקרה יש דינמיקה, שום דבר לא כופה על שמריו, וצ'ארלס עוד יותר רצה לעשות את זה, ואני מניחה שוויל וקייט פשוט כבני הדור שלהם באופן טבעי זה יהיה שונה, אבל אני לא חושבת שהם יעשו מהפכות ענקיות. אני חושבת שחלק מהכוח של בית המלוכה הספציפי הזה, זה שהוא מאוד 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 נצמד למסורת, שהם כולם מאוד מודעים לזה, שזה מה שמצפים מהם. אני חושבת שבגלל זה גם קייט כל כך אהובה.
אהובה בניגוד למייגן, אגב, וזה ממש גם שם הניגון בין שני ניגודים.
נכון, נכון. אז, ודיאנה, זה דווקא סיפור מפתיע, כי היא גם הייתה מאוד אהובה, והיא כן שברה את כל הכלים, והלכה בניגוד לכל המסורות. אבל אולי בגלל שהיא באה מבחוץ, אולי בגלל שהתוכן של הדברים שהיא התעסקה בהם היה מהותי ובאמת דיבר אל אנשים, קשה לי מאוד להאמין שוויל וקייט משברו כלים. אני חושבת שאם כבר רפורמות קטנות צעד צעד.
בשבועות הקרובים למה לשים לב לבאמת שיצא איזה ניתוח היא עברה ומה מצבו של צ'ארלס?
אני חושבת שצ'ארלס, סביר להניח שבחודש הקרוב יהיה יותר מידע על מה יש לו לכאן או לכאן.
אולי גם נראה אותו.
אולי, אני חושבת שממש בקרוב ביום ה-Commonwealth הוא תהיה הודעה משודרת שלו מוקלטת. וקייט, יש, זה רק אינטואיציה, אני מאמינה שבאמת כמו שהודיעו מראש עד סוף האיסטר. אגב, יכול להיות שהיה ריב נורא בינה לבין וויל, והתכוונה לעזוב אותו, והיא לא הלכה לשום בית חולים, אלא נסעה, לא יודעת, לסורי, לשבועיים.
חשבתי שתגידי שהוא הרביץ לה או משהו בבטן.
מה פתאום, חס וחלילה, וויל לא הרביץ, הוא ג'נטלמן. אבל התנהג מאוד לא יפה נניח, סתם, אני אומרת, זה בקלות יכול להיות... דרמה משפחתית.
יכול לספק את הרכילות ואת הצהובונים בבריטניה שנים הדבר הזה.
נכון, ואולי זאת סיבה באמת להסתיר את זה עם כזה סיפור כיסוי שהוא בעצמו מטריד ומפחיד ופותח פתח להמון ספקולציות, אבל לפחות זה לגמרי מסיט את האש. זה יכול להיות, זה כבר קרה, דברים כאלה. אבל אני מאמינה שאחרי האיסטר היא תצא, ואולי תעשה איזה רעיון כזה מאוד חמאתי, על הזמן שהיית צריכה לעצמה ולהחלים וכולי.
אנחנו מכירים כבר את המטריה.
כן.
משה צור גלוזמן, תודה רבה.
תודה.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב, בינתיים להתראות.